שלום. אנחנו בראשית פרק י"ב, והתחלנו להתבונן בסתירה בין פסוק ד' לפסוק ה'. זה היה הנושא שלנו בפעם שעברה, כן? הסתירה בין פסוק ד' לפסוק ה'. ובכן, במה הסתירה? שאברהם לכאורה עשה בפסוק ה' את ההפך ממה שהוא עשה בפסוק ד'. בפסוק ד' היה אברהם נאמן לצו השם. הבה נקרא: וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. שמה דיבר אליו השם? לך לך. ופרשנו שעל דרך הפשט, לך לך פירושו, לפי הפשט, מה שלמדנו פעם שעברה, או שאני סתם מלמד.
לבד, לבד, לבד.
לבד, לא, לא לעצמך, לעצמך. כן? לך לבד. כן? לך לך, פירושו, לך לבד. וכאן באמת נאמר, כאשר דיבר אליו השם. וילך איתו לוט. היוזמה של לוט היא של לוט. כלומר, לא נצטווה אברהם לגרש את מי שמצטרף, אבל נצטווה אברהם שמיוזמתו לא ייקח אף אחד. לך, לך. ואברהם בן 5 שנים ו-7 שנה בצאתו מחרן, וזה מגלה לנו שבמשך 5 ו-7 שנה היה עסוק אברהם בתוכנית אחרת לגמרי, שאנחנו כינינו אותה לצורך העניין בשם תוכנית אברהם. כן? כלומר, דיברנו על תוכנית הקדוש ברוך הוא ותוכנית אברהם. התוכנית של הקדוש ברוך הוא, הנושא שלה הוא, התוכנית של הקדוש ברוך הוא זה להקים גוי קדוש. גוי קדוש הוא הנושא את קדושת הכלל. זאת אומרת, יש מטרה לבנות מדינה קדושה, לגלות את הקודש בפוליטיקה ובתרבות ובחייה של האומה בכלל. זאת היא התוכנית של הקדוש ברוך הוא, שעליה נאמר ויעשך לגוי. בעוד שתוכניתו של אברהם במשך 75 שנה הייתה תוכנית אחרת לגמרי, דתית, שמטרתה הייתה לגלות את קדושת הפרט, להפוך כל אדם בעולם לקדוש על ידי אמונה בשם ועבודתו. כלומר, אין לנו בעצם כמעט אנטיתזה יותר גדולה בעבודת האלוה מאשר תוכנית הקדוש ברוך הוא ותוכנית אברהם. מה? השאלה היא, האם יכול להיות שהתוכניות תשתלבנה זו בזו, עם לב? בעצם מה שאתה מציע כאן זה מה שאברהם בעצמו הציע. אנחנו נראה שלכל אורך פרשת לך לך, אברהם איננו מתייאש מן התוכנית הראשונה שלו. הוא שומר אותה בתור תוכנית אלטרנטיבית. הוא משתדל לצאת ידי חובת תוכנית האלוה, ויחד עם זה הוא משמר איזושהי פינה חמה לתוכנית שלו. והשאלה האם הדבר הזה הוא אפשרי או לא, זה אפשר לומר, זהו הדיון, זהו הנושא של פרשת לך לך. כן, ברור? ההבדל בין תוכנית הקדוש ברוך הוא לתוכנית אברהם ברור, נכון? הנפש אשר עשו בחרן. שאברהם היה, כפי שחזל אמרו, אברהם היה מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. מגיירים למה? לדת. לדת אברהם. דת אברהם, התוכן שלה לא היה לאומי, שלא כמו היהדות, זה היה תוכן דתי אוניברסלי. כלומר, התכוון אברהם ללמד את כל האנושות כולה לעבוד את השם אחד. כן. לא, לא, בכלל. מה שאמרתי אתמול היה הפוך. שיש שני סוגי גיור. יש הגיור לאומה הישראלית, ויש גיור לדת אברהם, וזה שני עולמות שונים.
נו, מה עלה בגורלם?
אז זאת באמת שאלה יפה. מה עלה בגורלם? הדבר הזה יתברר מתוך המשך הפסוקים. בסדר? כן. זאת שאלה יפה. האם יכולה להיות מדינה קדושה שפרטיה מושחתים? התשובה היא כן. וכך היה בימי שלמה המלך. בסדר? יכולה גם להיות מדינה מושחתת שיחידי הקדושים. וכך היה בימי בית שני. כן? שבית ראשון בעצם היה ביטוי לקדושת הכלל, בית שני לקדושת הפרט, וקרה מה שקרה, פשלות, בגלל זה. כן? כן. התוכנית של אברהם לדעתך יותר טובה. אתה מדבר כמו אברהם אבינו, אבל נמק את דבריך. אתה אומר שהתוכנית של אברהם מעלה את כל האנושות, ואילו התוכנית של הקדוש ברוך הוא מעלה את עם ישראל בלבד. זאת טענתך, נכון? תשובה, הרי זו טעות מוחלטת מה שאמרת. שהרי התוכנית של אברהם באה לרומם את היחידים ולא את הכללים, ואילו התוכנית של הקדוש ברוך הוא באה לרומם את הכללים ולא את היחידים. משום שהכלל זהו כוח החיים היותר גדול במציאות. זאת אומרת, יש לך תולעים, התולעים זה דבר חי, אבל לא הרבה. כלומר, אם אתה חותך תולעת לשניים, אתה מקבל שני תולעים. לשלוש, יש לך שלושה תולעים. לא משנה אגב באיזה כיוון אתה חותך. כשכבר מדובר בלטאה, זה תלוי. אם אתה חותך לרוחב, אז נגיד הזנב נשאר אחורה, צומח זנב אחר. אם אתה חותך לאורך, יש לך בעיה, כלומר אין לך כבר יותר לטעם. זה כבר התחיל אותי יותר מסובך. וככל שצורת החיים יותר גדולה, ככה ייחודיות של עברי החי יותר גדולה, ועד שאתה מגיע לאדם. ועוד למעלה מן האדם, אומה. אומה זה כוח חיים יותר גדול מאשר אדם פרטי. זה לא משל בכלל. זה אומר, הרי יש בעיה בכלל לגבי הרצינות של המשימה המוסרית בעולם. יש הרבה אנשים שאומרים צריך מוסר, צריך קדושה. אבל אנשים שאומרים כך, ויש הרבה אנשים כאלה על פני כדור הארץ, מעולם לא הצליחו לשנות את האנושות. למה? בגלל שישנה מסגרת שהיא יותר חזקה מן הפרט, וזה המדינה. מובן? ומה? המדינה פועלת ככוח טבעי, לא מוסרי. היה גוי אחד באירלנד, שמו הובס. כתב ספר במדעי המדינה, ספר קלאסי, הנקרא הלוויתן. ובשער הספר הוא צייר ציור המתאר מפלצת. המפלצת היא לוויתן, הלוויתן התנכי, וזה תדמית, זה דמות של המדינה. והציור הזה של מפלצת מורכב מאלפים רבים של פרצופים אנושיים קטנים. כלומר, הפרט אנושי והכלל חייתי. אז מי מנצח? הכלל. החיה מנצחת. כן, כמו שאמר פעם גוי דגול בשם דגול, אמר שבפוליטיקה אין מוסר, יש אינטרסים. יוצא לפי זה שהמוסר שייך לפרט, אבל המסגרת הכוללת אינה מתקנת. עכשיו, יכול להיות שאברהם אבינו חשב שזה יותר קל לתקן את הפרט. זה נוח, כי הפרט יש לו בחירה חופשית יותר גדולה. הוא יכול להחליט לשנות את דרכו מרשע לצדיק, מחומרי לרוחני. זה אפשרי. מה שאין כן הכלל, כלל, עד שנשנה אותו, קשה יותר. אולי אברהם אבינו היה קשה לו להאמין בכלל שניתן לראות קדושה בפוליטיקה. כדרך שגם לחרדים קשה להבין את זה. לא בגלל שאין להם רצון טוב, אבל הם אומרים, הפוליטיקה זה לא דבר קדוש, זה חול. במקרה הטוב, במקרה המצוי זה רשע. כן? ואילו הקדוש ברוך הוא, הוא קצת יותר אופטימי ביחס לבריאה שלו, החליט שדווקא את המסגרת המדינית פוליטית הוא יצליח לחדש. לצורך זה לוקחים דגם אחד, האומה הישראלית, ואז מן הדגם הזה ילמדו אומות אחרות, כפי שכותב רבנו הקדוש בספר אורות. והדברים הם נכונים, שהרי מי שאמרם הוא הרב קוק, לפי הכלל שבידינו שהרב קוק תמיד צודק. אומר הרב כך: למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול. והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה, למען דעת שלא רק יחידים, חכמים מצוינים, חסידים, ונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית, השכבה הדקה הרוחנית האצילה, כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות, מן רום האינטליגנציה האומנותית הפרושית המשכלת והקדושה עד המערכות הרחבות הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. עמוד קוף דלת. כן. זה לא תוכנית אחת. כן. דבר. נו.
אלא שאברהם הקדים את זמנו, כבר היו בצד לבנות תרומה, ככלי שתרקין שלום בעולם, ואחרי זה שבונים את הכלי, באמת יגייר את כל העולם ותעשה לקושבי חרם ולכל העולם.
כלומר, אתה אומר, מן הכלל אל הפרט.
שאברהם הקדים את זמנו.
או ההפך.
מה?
ההפך. נגיד שאברהם פעל את פעולתו כאדם. כלומר, סביר קודם כל לטפל בפרט, ואחרי זה בכלל. אם בכלל. כלומר, אלמלא שהקדוש ברוך הוא גילה לאברהם שניתן להקים גוי קדוש, יכול להיות ששום אדם בעולם לא היה מעלה בדעתו את הדבר הזה. מובן?
אבל
קשה לי,
כמו
שאתה
אומר, שיש מדינה שכולה קודש, החקלן כולו משולם. איך זה יכול להיות?
לא, יכול להיות. נגיד, אם נעשה את כל המדינה דתיים, כן, כמו שפעם אמר חבר כנסת אחד מאגודת ישראל, אמר דבר כזה, אמר מדגל התורה, הוא אמר, הכנסת בשבילי זה ועד בית, בוועד בית אני לא מדבר על אידיאולוגיה. אז ודאי, אז מה היעד של אותו חבר כנסת? שכולם יהיו דתיים, והכנסת גם כשכולם יהיו דתיים זה יישאר חול. שומרי מצוות עם כיפה.
לא, זה לא דתיים.
מה
לא יש קודש? הרב אומר שיש דבר מצב כזה שכולם אנשי קודש, אבל הכלל לא קדוש, זה מצב לא מובן.
למה? בהחלט אפשרי. כי אלא אם כן אתה חושב שהכלל זה אוסף כל הפרטים.
לא.
הכלל זה המסגרת המדינית. האם המסגרת המדינית יש בה קדושה? זאת שאלה גדולה, שאנשי הדת עונים עליה בדרך כלל בשלילה. נכון?
לא, רק
אין
קשה לי, אם אנשי
קודש
כולם קודש,
איך
הכלל יכול להיות גרוע?
בוא נסביר לך משהו.
אז חייב להיות פסול גם בפרט. אני לא אומר שהפרט, הכלל לא שפרט.
בוא נסביר לך.
נגיד שכל הכלל הוא גוף אחד.
האם צהל הוא קדוש בגלל שהחיילים מניחים תפילין?
לא.
לא, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא אלוהי מערכות ישראל. בסדר? כן, אז זה שני מישורים שונים. לא אמרתי שאין שום קשר ביניהם. הלאה, כן. לא שומע.
אברהם היה מגע להגדל לעמה שיש לשורש בעולם האמת, אך הוא היה יכול לא להתייחס לרמה.
הוא חשב שאין לו כוח לזה, לקדש את הכלל. עד שהקדוש ברוך הוא גילה לו שזה אפשרי. כן. על מה אתה מדבר? על איזה שלב? אתה מדבר על על פרק תדבב, נכון? על פרק י' ד'. איזה פרק אנחנו? י' ב'. אז לפי זיכרוני, י' ד' זה אחרי י' ב', סימן שעוד לא הגענו לזה. בסדר? טוב. אבל יש מוקדם ומאוחר בספר תורה. זה הבדל. אין מוקדם ומאוחר בתורה, אז אתה צודק, אבל בספר תורה יש מוקדם ומאוחר. עכשיו, כן.
הכלל הוא קדוש מאליו.
מה?
הכלל הוא קדוש מאליו. איך פרט יכול לקדש את הכלל? הקדוש הפרטים מלקדש את הפרטים, והכלל הוא קדוש.
אתה צודק, הכלל הוא קדוש בשורשו. אנחנו רוצים לגלות את זה. צריך קודם כל שהכלל יופיע במציאות. טוב. אז אם כן, בפסוק ה', לפי מה שלמדנו בפעם שעברה, הוא המשך של תוכניתו הראשונה של אברהם. וכאן אנחנו רואים התנהגות הפוכה, נכון? ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. יש פה דבר מעניין, היעד הגיאוגרפי שונה לפי שתי התוכניות. בתוכנית הראשונה היעד הוא להגיע לאן? בתוכנית של הקדוש ברוך הוא, לאן אברהם צריך להגיע? לא, אני מבקש להיות נאמן לפסוקים, אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, אברהם צריך ללכת בלי לדעת לאן הוא מגיע. לפי פסוק ה', לאן אברהם רוצה להגיע? לארץ כנען. זה תוכנית אחת לגמרי. עכשיו, אנחנו מכירים מישהו שרצה לצאת ארצה כנען? תרח, נכון? בפרק י' א', בפסוק למד א', ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרה כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. יוצא שבפסוק ה' של פסוק פרק י"ב, אברהם ממשיך, מביא לידי גמר את התוכנית של אביו שנקטעה באמצע. כלומר, הוא נקטעה בפסוק ה' לא, בפסוק ד' כן, בפסוק ה' לא. בפסוק ד' כתוב כאשר דיבר אליו השם, בפסוק ה' לא כתוב כאשר דיבר אליו השם. מסקנה, פסוק ה' זה יוזמה של אברהם להמשיך את התנועה הציונית של אביו, בוודאי עם תוכן רוחני, שיש לו את הנפש אשר עשה, רכושם אשר רכשו. לא, זה הוא עשה בפרק ד', בפסוק ד', סליחה. פסוק ד' זה הארץ אשר אראך, זה ארץ שדורשת אמונה. אתה הולך ואתה לא יודע לאן. פסוק ו', עכשיו אנחנו נפגשים עם פסוק חדש. פסוק ו', ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. מאיפה הוא עבר? מאיפה הוא יצא? מחרן, נכון? מחרן עד שכם. מה המרחק בין חרן לשכם? לא, חרן זה בטורקיה היום, כן, זה בטורקיה קצת מצפון לגבול הסורי, קצת מצפון לסוריה. עד היום הזה העיר הזאת קיימת, ושמה חרן עד עצם היום הזה. אם כן, אברהם נסע מחרן עד שכם, מה המרחק? משהו כמו 1,000 קילומטר. 1,000 קילומטר. עכשיו, כשהתורה אומרת ויעבור אברהם בארץ, זהו תיאור של ההליכה הזאת 1,000 קילומטר. מה הצורך להגיד לנו את זה שהוא עשה את הקילומטרים האלה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא בחרן? אמר לו, לך לך. וכמה זמן לקח לאברהם עד שהקדוש ברוך הוא שוב דיבר איתו? 1,000 קילומטר. מה קרה באותו זמן? הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. תרגום, ברוגז. ברוגז. כי אני אמרתי לך אל הארץ אשר אראך, לך לך, תעזוב את כולם, ועכשיו אתה לקחת את כולם איתך. ויעבור, ויש אפילו אולי קונוטציה ב-ויעבור, מקונדטה של עבירה. עד כדי כך. כן? ויעבור אברהם בארץ. עד מקום שכם, ורק בשכם הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והשאלה היא למה. יצא ידי חובה, האם זה מספיק? זאת אומרת, השאלה היא האם הכוונה של אברהם מוצאת חן בעיני השם או לא. זה אנחנו נצטרך להבין. עכשיו, מה? היה מספיק להגיד ויבוא אברהם שכמה. הצורך לציין את ההליכה. אני לא מבין. כתוב עליו אברהם בארץ. כל האלף קילומטרים שהוא עבר היו בארץ. בסדר? עכשיו, אני רוצה פה להוסיף עוד כמה דברים. הוא לא אמר לו לא לקחת. הוא אמר לו הולך לבד. בהתחלה. נכון? זה למדנו בשיעור הקודם. היית בשיעור הקודם? כן או לא? לא, עזור, בגלל זה אתה שואל. עכשיו, ויעבור, אבל יש בשביל זה קלטו. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. מה הוא? מה פירוש מקום שכם? אני הייתי אומר עד שכם. אלא, מוכרחים לומר, אם אומרים מקום שכם, פירוש הדבר ששכם עוד לא הייתה קיימת. כלומר, שכם עדיין איננה קיימת כשאברהם מגיע למקום. לכן, אי אפשר לומר שהוא מגיע עד שכם, אלא הוא מגיע עד מקום שכם. מי הקים את העיר שכם? לא ברור. אנחנו מוצאים בימי יעקב עיר כבר קיימת, ושם יש נשיא הארץ שכם בן חמור, אבל לא ברור מי הקים את העיר. מי שהקים את העיר היה אברהם. מאיפה היו לו אנשים כדי להקים את העיר? הנפש אשר עשו בחרן. איך אני יודע שאברהם הקים את העיר עם הנפש אשר עשו בחרן? איך אני יודע בכלל שהוא הקים את העיר? בגלל שבהמשך הוא ממשיך לבד. נא להסתכל לרגע אחד בפסוק ח' ויעתק משם אהרה מקדם לבית אל וית אהולו. כמה אוהלים היו לו? אם יש לו נפש אשר עשו בחרן, יש לו אלפי אוהלים. אז אתה רואה שכבר לא? אהולו, אוהל שלו. אז מה? אשתו כגופו, אבל הוא לבד. זאת אומרת, אז איפה הוא השאיר את כולם? במקום שכם, משמע הם הקימו את העיר. עכשיו צריך להבין, אם ככה, אם שכם הוקמה על ידי תלמידי אברהם אבינו, אפשר להבין מדוע יעקב אבינו פנה לשם בחוזרו מחוץ לארץ, כדי למצוא חתן לדינה. הוא חיפש מי מבין אומות העולם ראוי להיות חתנה של דינה. כן. אבל לא כתוב אהולו. זאת אומרת, ויעבור אברהם, אבל לא נאמר, אין שום ביטוי שמראה שהוא לא לבד, שהוא לבד דווקא. מה שכן, אהולו אומר את זה. במיוחד אם אתה שם לב לקריא והכתיב, כן, שחזל דייקו כאן, אהולו, בכתוב בה, א' ה' למד ה', במקום א' ה' למד ו', לרבות את אשתו. לומר לך שאפילו את אשתו יכולת לחשוב שהוא לא לקח איתו, הוא לא, את אשתו לקח. כן. שכם בן חמור הוא חיבי, נכון. נו, מה התשובה שלך? לא, יש לי תשובה ועוד איך. כל שושלות המלוכה בעת העתיקה היו תמיד זרים, ולכן חידשה התורה, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. שושלות מלוכה תמיד היו מגורם זר, ולכן אנשי שכם לא היו חיבים, אבל לקחו נשיא חיבי. בסדר? מה? כי כך היה נוהג בכל ימי קדם. תן לך דוגמה. כהן מדיין, מי היה? יתרו, מאיזה עם היה יתרו? היה קני. יתרו היה קני ומלך במדיין. מה? יוסף היה עברי, מלך במצרים. כן, זה דבר המקובל תמיד. כן. אגב, וייתכן שזה גם רמוז במילים והכנעני אז בארץ. כלומר, הוא לוקח איתו את האנשים, הפוגשים את הכנעני, שמים אותו למלך עליהם. אם כן, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד ילוד מורה, והכנעני אז בארץ. פסוק ז', וירא השם אל אברהם, ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, בעלי הפוקמה, לא את אלה שהבאת איתך. זה הרמז שהבין אברהם, שאברהם תפס את הרמז והשאיר אותם בשכם. זה הייתה נזיפה. ויאמר השם אל אברהם, ויראה השם אל אברהם ויאמר אליו, לזרעך אתן את הארץ הזאת, לא למי שהבאת איתך. ויבן שם מזבח לשם הנראה אליו. זאת אומרת, הוא קיבל את עבודת השם המתגלה אז. זאת אומרת, הוא קיבל על עצמו את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שלא, שלזרעך ולא להם, ולכן השאיר אותם בשכם. כן. מה אם לא? זה בן משפחה. וגם כתוב... מה? זה מעין זרעך. כן. ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, וית אהולו, בית אל מים, והעי מקדם. ויבן שם מזבח לשם, ויקרא בשם השם. מה יש בין בית אל ובין העי? מה? בין בית אל לבין העי יש הר. אתם יודעים איזה הר? בין בית אל ובין העי יש הר הנקרא הר בעל חצור, עד עצם היום הזה. הר גבוה שיש עליו, וזה סוד צבאי, בסיס של חיל האוויר. נכון. עכשיו, וההר הזה יש לו סגולה מיוחדת, זה לא סתם שהוא מוזכר פה, הוא הר שממנו אפשר, אגב זה ההר הגבוה ביותר בשומרון, והמדריך טיולים תמיד אומר, אם הייתה פה ראות טובה היינו רואים. אגב, מדוע כשהמדריך לוקח את הקבוצה אף פעם אין ראות טובה? אתם יודעים למה? פשוט מאוד. מתי יש ראות טובה? אחרי הגשם, ואז לא יוצאים לטיולים. כלומר, אחרי גשם יש לכם משהו נפלא, נקי, אבל בקיץ יש אבק באוויר, לכן לא רואים. אבל אם הייתה ראות טובה, היינו רואים מהר בעל חצור, את החרמון, את הים התיכון, את מדבר ערב ואת מצפה רמון. ומקום, היינו רואים כמעט את כל הארץ. למה זה חשוב לי? יש לזה השלכות לגבי הפרק הבא. אז אני מציין את זה, תזכרו את זה, כי בפרק הבא יהיה לזה השלכות. רגע. וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. לאן הוא רוצה להגיע? לבאר שבע, לדימונה, לאילת, לאן?
הנגבה.
הנגבה, מה זה? מה יש לו לחפש שם? מה הוא איבד שם? מה ראה לו בהר בעל חצור? הוא הולך לחפש משהו, נכון? אני אגיד לכם לאן הוא רוצה להגיע. הוא רוצה להגיע למצרים. בוודאי. הרי מה עשה אברהם עד עכשיו? היה במסופוטמיה, בבל, חרן. מה הוא עשה שם? שם פעל לשם שמיים. עכשיו הוא ממשיך, הוא רוצה להגיע למוקד התרבות השני בגודלו בעולם באותם הימים. אז אברהם משתמש בינתיים בארץ כנען כארץ מעבר. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. לזרעך ולא? ולא לך. אז אומר אברהם, טוב, בינתיים אני אמשיך בעבודה, נוסע למצרים. כן. כן, אין לו שום בעיה עם תוכנית השם עכשיו. אבל חוץ מזה, וגם הוא הבין שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין באלה שהוא הביא איתו. השאלה, האם אלה שהוא הביא הם לא טובים רק בגלל שהם, אולי הם רק בגלל שהם מחרה, או שבאופן כללי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה איתו מישהו. זה לא ברור. אולי אלה ממצרים כן כדאי לצרף אותם. זה לא ברור עדיין.
מה שהוא אומר לו?
אף אחד לא אמר לו להישאר שם. יש פה אגב הלכות בספר המדע. הנה, הנה, אפשר לקחת, בהלכות עבודה זרה מספר הרמב״ם על אברהם אבינו. לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה. עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, שנאמר, ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. אז מה הוא מספר לנו? שככה היה דרכו של אברהם תמיד, הולך וקורא עד שהגיע לארץ כנען. אז איך הרמב״ם מבין אל הארץ אשר הרקע? לכל מקום. לך לך אל כל מקום, אל הארץ אשר הרקע. עד שאברהם הגיע לארץ כנען. עכשיו, אם אברהם לומד את הרמב״ם, אז הוא מבין שהוא צריך להמשיך ללך. והלך אברהם הלוך ונסוע. ארץ כנען בשלב הזה היא רק תחנה.
קשה.
למה זה קשה? ואתה רוצה הוכחה למשל... מה?
אני רוצה שתגיע למקום ספציפי ששם
תקבע. אז אתה לא מבין כמו הרמב״ם. כן. עכשיו, והראיה שזה כך, זה פסוק י', ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרים על הגושם כי כבד הרעב בארץ. כלומר, המאורעות סודרו בהתאם לכוונתו.
זה לא ראיה.
מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא ילך בניגוד לכוונותיו הטובות של אברהם?
הוא אמר לו, הוא לא רוצה את החבר'ה משכם.
הוא לא רוצה את החבר'ה משכם. זה הוא אמר לו. הוא לא אמר לו שהוא לא רוצה את החבר'ה ממצרים.
הוא לא אמר לו שהוא לא רוצה את החבר'ה משכם, הוא אמר לו שהוא
רוצה
את זה לזרות.
מה? את הארץ?
כן.
נכון.
מצרים זה לא זרות.
זה באמת שאלה טובה. אנחנו נראה בהמשך מה נאמר בנושא הזה.
אבל
אולי צריך לגייר את מצרים בלי להביא אותם. צריך לנסוע למצרים בשליחות. מה? אתה מקשה על אברהם מדברים שקרו אחר כך. יש לנו כלל שאנחנו לומדים פסוק. אנחנו עוד לא יודעים את הפסוק הבא. ויהי רעב בארץ. בואו נתבונן שוב בפסוק הזה. הפסוק הזה חוזר על עצמו יותר מדי. ויהי רעב בארץ, קרה פעם אחת, נכון? וירד אברהם מצרים על הגור שם כי כבד הרעב בארץ, פעם שנייה. שני רעבים? אלא שיש פה התאמה בין שני סוגי רעב. יש רעב ללחם, ויש רעב לשמוע את דבר השם. כמו שאומר הנביא, הנה ימים באים נאום השם, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם נשמוע את דבר השם. אז כלומר, יש איזה רעבון רוחני שמקביל לרעבון החומרי, ולכן אברהם רואה את עצמו מוכרח לרדת למצרים על מנת לפתור את בעיית הרעב. כן. הארץ זה ארץ ישראל? לא יודע. בואו נראה מהמשך הפסוקים, נראה איך שאברהם מגדיר את השליחות שלו לשם. הרוצה להחכים ידריים זה הנגבה, כן. אבל יש מדרש כזה שאומר ש... מדרש קצת מוזר, שכשאברהם היה ילד, הוא נכנס למערה. יצא מן המערה וראה את הירח. ואמר שזה האלוה. חזר למערה ושוב יצא ממנה וראה את השמש ואמר שזה האלוה. חזר עוד פעם שלישית למערה ואמר יש אלוה על שניהם. מה המדרש הזה רוצה לומר? מה זה המערה? העולם הוא מערה. איך אני יודע? ככה אפלטון אמר, מיתוס המערה, נכון? הוא מדמה את העולם למערה חשוכה שעל הקיר שלה יש השתקפויות צלליות כאלה שהן השתקפות האידאות העליונות. ומה זה הירח והשמש? זה בבל ומצרים. כלומר, אברהם נפגש עם שתי תרבויות גדולות בימיו, תרבות אחת ירחית והשנייה שמשית, ומתוך הסינתזה של מה שהוא הכיר פה ושם, הגיע לאמונת הייחוד המזוקקת. לכן אין פלא שיש לאברהם שאיפה כזאת, כמו שנאמר בספר דברי הימים, וגם בספר תהילים, והתהלכו מגוי אל גוי, ומממלכה אל עם אחר. כלומר, יש מטרה לאבות להיפגש עם שורשי החיים שבכל האומות כדי לבנות מזה את אמונת הייחוד. וזה, אני לא זוכר, וזה מפורש בברכת התורה שאנחנו אומרים אותה כל בוקר, אשר בחר בנו מכל העם. כלומר, מכל עם לקח קצת ועשה מזה עם ישראל. מה אתה רוצה? עם ישראל קדם לעולם? זה לא נכון.
מחשבה.
בסדר, אז מה אתה מכיר?
הכלל, עם ישראל,
שום
כנגד כל העולם,
אבל זה לא עשית. אבל זה לא מה שהברכה אומרת. הברכה אומרת, אשר בחר בנו, מכל העמים. כן, אומר המקור. כן, כמו שהרב צבי יהודה תמיד אומר, טוב שלום מארץ ישראל השלמה. כן, שלום שבא מתוך ארץ ישראל השלמה. או הביטוי בירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. כלומר, כשמתוך חילול השם הופיע קידוש השם, זה עוד יותר גדול. אז אשר בחר בנו, מכל העמים, מתוך כל העמים. כן.
אפשר לדרוש את הרב בארץ הראשון לרב בארץ כנען, כביכול רב גשמי, ואז בארץ בטיימה, ואז שבו בטיים, כי רב שם, כי שם כבד הרב לרב רוחני.
יכול להיות, כן. אני לא יודע איזה רוחני ואיזה גשמי. פסוק י' א', מה? איך אנחנו יודעים שהוא בחר אותנו מכל העמים? הנה, אברהם היה קצת בחרן, קצת באורכזים, קצת במצרים. יצחק אצל אבימלך, יעקב שוב אצל לבן, ושוב במצרים. מה הדבר הזה בא לומר? אתה רואה שבספר תהילים רואים את זה כתוכנית אלוהית, שהתהלכו מגוי אל גוי. וגם בימינו, מאיפה עם ישראל בא, בדורנו זה? מכל העמים. כן? וליקט ניצוצות מכולם. לא שומע. גרעין יהודי. אני לא ידעתי את זה. מניין שיש לנו גרעין עצמי שלנו? אברהם, יצחק ויעקב, לפי מה שלמדנו, הם בני העבר. הם עבריים, ולפי מה שלמדנו על העבר, עבר הוא היחיד בדורו ששמר על זיכרון האנושות האחידה. זאת אומרת, האומה היחידה שבה נשמרה הזהות המקורית של האדם, זאת האומה הישראלית, ולכן אנחנו כלליים. כן.
אם ככה, זאת אומרת, עם ישראל, כשנגיע לאחרית הימים שכולם יהיו כאילו מתוקנים, אז עם ישראל יאבד את המשמעות שלו.
זאת שאלה יפה. כן? מה יהיה כשהכל יתוקן? הרי כידוע, אם אנחנו ניקח את כל מרכיבי, כל הבדיחות, אנחנו ניקח יפני וברזילאי ואמריקאי ורוסי וכו' וכו' וכו', כן? כל אלה שבספינה, כן? תרכיב אחד על גבי השני, מה תמצא? יהודי. לפי זה. אז מה הייחוד שלנו? זה באמת מטריד נורא, נכון? את השאלה הזאת שאל נביא מוטרד, שמו זכריה. מה?
זה כהנות. אנחנו נראה מה זה כהנות.
אתה עונה בשביל זכריה הנביא. תן לי זכריה לדבר. הנה, אני מביא את דברה. דובר הנביא זכריה. אני קורא כאן בפרק ב', פסוק י' ד', רוני וצמחי בציון, כי הנני בא, ושכנתי בתוכך נאום השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, אומות שלמות, והיו לי לעם. כלומר, כמו שאנחנו עם השם, לעתיד לבוא, גויים רבים יהיו עם השם, כמונו. אז מה יהיה איתנו? ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. מה זה ובחר עוד? עד עכשיו הייתה בחירה ראשונה, ומכאן ואילך תהיה בחירה שנייה לתפקיד חדש. מהו התפקיד החדש? ואתם כהני השם תיקראו. כמו שיש כהן לישראל, כך ישראל יהיו כהני האומות. נדמה לי שהעלית את הרעיון הזה, כן? זה גם מובא בספר שמות פרק י"ט, ממלכת כהנים בגוי קדוש. אז מה יהיו הכהנים שלנו? אז בספר יחזקאל מתוארים הכהנים הרגילים כמתנהגים בהלכות כהן גדול. אז מה יהיה עם הכהן הגדול שלנו? הוא יהיה סופרמן. ומה יהיה עם סופרמן? אי אפשר אפילו לתאר. כן. עכשיו, בואו נחזור לפסוק י' א'.
אבל רגע, אז היא לא תהיה כפונקציה של שיבור מכל היום. זה משהו אחר לגמרי. זה לא יהיה, היום אנחנו זיכוך של כל העמים. כאילו אנחנו דוגמית של כל העמים. אבל אז הבחירה הזאת לא תהיה...
טוב, זה מחלוקת בית הלל בית שמאי, מה שאתה שואל. יש על זה דיון בעין היה, במסכת שבת, על מחלוקת בית הלל ובית שמאי לגבי מוסיף והולך בחנוכה. עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. פסוק י' א', ויהי כאשר הקריב לבוא מצרים. מה? נכון. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרים, ויאמר אל שרה אשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראית. הייתה בת 65. והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. יש פה שני דברים איומים: יהרגו אותי ואת תישארי לבדך ותינתני בידי המצרים, שזה גם דבר נורא. אם רינה אחותי את, למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. יש פה כמה דברים לא מובנים בכלל. ראשית כל, מה זה למען יטב לי בעבורך? רש"י: יתנו לי מתנות. ורש"י צודק, איך אני יודע? בגלל ההמשך בפסוק ט"ז: ולאברהם היטיב בעבורה, והיה לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ותנות וגמלים. אם כן, יש פה הטבה, כמו שאברהם מבין, ייתנו לי מתנות. אם כן, פירוש רש"י הוא נכון. אבל סתם מבחינה עניינית זה לא מובן. הרי אם הסכנה שאברהם חושש ממנה זה שמה הוא יהרג, הדבר הראשון שהוא צריך להגיד לאשתו, שהתועלת בזה שהיא תאמר אחותי את, זה שהוא יחיה. כן, הוא אומר, תראי, כדאי לנו שתגיד לי שאת אחותי, כי א', נעשה מזה הרבה כסף, וחוץ מזה אני לא אמות. זה מבחינה לוגית, זה לא מסודר. דבר נוסף, לא מובן גם הביטוי אחותייה. בעברית לא אומרים אמרינה אחותייה, אלא אמרינה אחותו אני, או אמרינה אשר אחותי את, או שאחותי את. אבל אמרינה אחותי את זה לא עברית, על כל פנים לא עברית תקנית, אולי עברית קטן. אבל זה לא ככה מדברים. יש פה איזושהי כוונה, אם כן, עמוקה מאוד של אברהם אבינו שצריך לעמוד עליה. כן.
מה הוא יחפש אברהם? שם, כאילו יודע, כבר
יורש.
כל המדינה
היא מושחתת. לא, זה כשהוא התקרב, הוא הבחין. ואז הוא הבחין, ואז הוא מבין מה התיקון שצריך לעשות במצרים. מה הוא הולך לחפש שם? באמת זו שאלה. הוא איבד שם משהו? כן, יש פה איזה משהו. עכשיו, סתם על דרך הפשט, גם לא מובן. מה זה הסיפור הזה? תגיד לי שאתה אחותי. ואז מה יקרה? יקחו אותה. מה, זה ככה? אברהם מפקיר את אשתו? נראה לכם? אלא, שכדי להבין את זה צריך להשתמש בידיעות חיצוניות לתנ"ך. היו אז, בימי קדם, חוקים שנהגו בכל הקשת הפוריה, כל המזרח התיכון, המכונים חוקי חמורבי. חוקי המלך הבבלי חמורבי, לפי חוקי אותו מלך, אישה הייתה מתחתנת בהסכמת אביה או אחיה. ולכן אומר אברהם, או זה, אומר אברהם, תראה, אם תגידי שאת אשתי, הדרך היחידה שתהיה למצרי מצוי כדי להשיג אותי, להשיג אותך, זה להרוג אותי. מה שאין כן, אם תגידי שאת אחותי, אז ישתדלו לשדל אותי, לשכנע אותי, שאני אסכים לנישואים. אז מה יעשו? ייתנו לי מתנות, אחד יביא ספינקס. אז אברהם יגיד, ספינקס יפה, אבל השני הביא פירמידה אתמול. ואז הם מתחילים לדון, וזה, בינתיים אף אחד לא נוגע בשרה. זאת אומרת, דווקא זה שהיא אומרת שהיא אחותו, זה מה שמגן עליה. כן? זה מצד הפשט. כן? לא שחס וחלילה יש פה איזו הפקרה של שרה, אלא להפך. יש פה הגנה על שרה. ככה ואז מובן מדוע ההקדמה של ייטב לי בעבורך. ייטב לי בעבורך, זאת האסטרטגיה כדי שתחיה נפשי בגללו. אז זה יותר מובן. אבל, מה? לא, ככה לא יארגו אותו. כי אם יש אפשרות להשיג את
צה...
באיזשהו שלב, בינתיים הוא מתחמק. תראה, הוא הביא שתי פירמידות, הוא הביא עוד ספינקס, אני יודע מה. תגיד, יש כל מיני טריקים. אולי. עכשיו, אמרינה אחותיית, למען יתבלי בעבורך. כאן אנחנו צריכים להתעמק קצת יותר ולהבין את הביטוי הזה. איפה מצאנו בתנ"ך את הביטוי הזה, אחותיה? מצאנו אותו רק בשני מקומות בלבד, האחד פה והשני בספר משלי. בספר משלי נאמר, אמור לחוכמה אחותיה. לכן הביטוי אחותיה הוא כינוי לחוכמה. אומר אברהם לאשתו שרי, תראי, הגענו למצרים, יש לזה כנראה תפקיד חשוב. באנו ללקט מכאן את החוכמה שנפלה לשם מאז חטא אדם הראשון. זכור לכם, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבע ראשים, שם האחד פישון, שם השני גיחון, שם השלישי חידקל, והרביעי הוא פרת. כן, כך נאמר. למדנו את זה אז, שמאז שנתפרדה האחדות המקורית של העולם בגן עדן, נוצרו תרבויות מפוצלות, שכל אחת מהן היא נהר בפני עצמו, והפישון הוא הנילוס. זאת אומרת, הפישון יסד את מצרים והוא נהר החוכמה. מה? נכון, בגלל זה עבדו לו. זאת אומרת שיש לאברהם איזושהי תוכנית לאחד את העולם. נאמר בספר שיר השירים, אחות לנו קטנה. אחות זה אברהם שאיחה את העולם כולו. אם כן, בא אברהם לעשות ברית בין ביטרי העולם, ברית בין הבתרים. אז אומר לשרה, הנה, אנחנו עכשיו באים כאן לקחת את החוכמה. אמרינה, אחותיה. וזה מה שנאמר בספר מלכים, ותרב. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת מצרים. זאת אומרת, התגדלה החוכמה שלו, ותרב מלשון ריבויה בארמית, כלומר, לצמוח. ממה היא צמחה? מחוכמת מצרים. ונאמר בספר יחזקאל, והעבדתי את חוכמת מצרים ביום ההוא. משמע שבמצרים יש חוכמה. גדולה החוכמה של מצרים. אז אומר אברהם לשרה, בואי ניקח את החוכמה הזאת. למען ייטב לי בעבורך, ייתנו לי מתנות. איזה מתנות? חוכמת מצרים. וזה שאני אחיה זה משני לעומת התפקיד הגדול הזה. וחייתה נפשי בגללך. כן.
מה זה משנה?
לא הבנתי כלום. מה זה מה? נו. עיין שם במדרשים. זה לא הנושא שלנו. אני מביא רק את מה שנוגע לנושא שלנו. בסדר? כן. אמרינה, חוכמה. זאת אומרת, זה לא אחותי את, את שרה, אלא תלכי לחפש את החוכמה. אמרי לחוכמה, אחותי את בעצם. למען תביא לי בעבורך וחיית אנשים בגללך. עכשיו, מה לא הלך בתוכנית של אברהם? מבחינת הפשט, מה עכשיו? בואו נחזור לפשט שהוא יכול לדחות אותה, לדחות את, את המעוניינים בשרה, על ידי טענה שמכיוון שהיא אחותו, הוא צריך להשתכנע שהמתנות יפות. שיש אדם אחד במצרים שאיננו צריך את הרשות שלו. המלך. עכשיו, אברהם כנראה לא סבר שהוא ייפגש עם המלכות. ובאמת המפגש פה מתואר בתור דבר שעובר את כוחו של אברהם. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד. מי הם המצרים שראו את האישה? עובדי הגבול. המכס, עובדי המכס. הסתכלו, אמרו, או, יפה. ויראו אותה שרי פרעה. לפני כן זה היה המצרים. ויראו המצרים. ואז ויראו אותה שרי פרעה. איך הגיעו לשם שרי פרעה, אל הגבול? כי העובדים אמרו, תקרא לבוס. כן? גסי רוח כאלה. אז קראו לה... לשרים. ויהללו אותה אל פרעה. מה זה ויהללו אותה אל פרעה? רש"י? לא, לא, סיפור, לא דיברו עם פרעה. היללוה ביניהם. לומר הגונה זו למלך. כלומר, ויהללוה, והם אמרו, אל פרעה. אחת כזאת, זה לא בשביל אדם פשוט, זה בשביל פרעה. ואז נוצא היא, ותוקח האישה בית פרעה, ולאברהם יטיב בעבורה. כלומר, בכלל הוא לא שואל אותו, אבל הוא מקיים את הנוהג שהוא לתת מתנות לאח. והיא לא צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ותנות וגמלים, ואז יש תוצאה לכל הסיפור הזה, שיש פתאום לאברהם שוב נפש שהוא רוכש. מי נמצא בין העבדים והשפחות? זה כאן חז"ל מוסרים לנו ידיעה חשובה, הבת של פרעה בעצמה. כלומר, להיות עבד או שפחה בבית אברהם באותם הימים, זה לא רק להיות משרת, מצחצח נעליים, אלא זה סטאז'. כלומר, ללמוד אצל אברהם, זה ללמוד יהדות. והבת של פרעה נרשמה למכון נורא. זאת אומרת, היא הלכה לשמוע את דבר אברהם. כן. יכול להיות שרק אז, אבל... אחרי זה רק, כן, ככה כתוב במדרש? לא משנה, אז בשלב הזה היא עוד לא שמה, בסדר. ואנחנו נראה מה המשמעות של זה. כן? זאת אומרת, יש פה... עכשיו, מה זה הסיפור הזה שמלכי עולם מבקשים לקחת את האימהות שלנו? את פרעה ואבימלך רוצים את שרה, אבימלך השני רוצה את רבקה, יש איזשהו ניסיון כל פעם להשתלט על בית היוצר של האומה הישראלית. כי ברגע שהזהות ישראל מתחילה להופיע בעולם, ישנה תאווה גדולה של כל האומות הגדולות להיות אותו ישראל. ואת זה מצאנו בגזרה שהייתה בספר שמות. כל הבן הילוד היהורה תשליחו, וכל הבת תחיון. אז מה יקרה אחר כך לבנות? הם תינתנה למצרים. והוולדות, מה יהיו? יהודים לפי ההלכה, ומצרים לפי הזהות. ואז מצרים תהפוך להיות ישראל. זאת הייתה בעצם המטרה התת מודעת. גם של פרו. כלומר, האנשים האלה הרגישו שיש בנשים האלה משהו גדול, שבא להפרות את מצרים. ולכן בא פרו, לוקח את שרה. וינגע השם את פרו, זה בעצם ההכנה למכות מצרים העתידיות. ויקרא פרו לאברהם, ויאמר מה זאת עשית לי, למה לא הגעת לי כי אשתך היא, למה אמרת אחותי וכו'. ויצב עליו פרו אנשים, ושלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. ואז בפרק י' ג' מתחילה פרשה חדשה בעקבות הסיפור הזה, ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.